שלום עליכם רעים ואהובים, כ"ז בניסן. היום מתייחדים המוני בית ישראל עם בני עמנו שנספו ונהרגו ונשחטו ונחנקו ונטבחו בידי הצורר הנאצי ועוזריו, יימח שמם וזכרם. והיום יהיו דברי התורה שלנו עילוי לנשמותיהם הקדושות והטהורות. הדברים שבהם אני רוצה לדבר היום נובעים ממחשבות שמיוחדות ליום הזה, כ"ז בניסן. חמישי בשבת, לחיות עם הזמן זה גם לדעת איך מתרוממים מיום כזה דווקא דרך הפרשה שלו היום. אז הפרשייה של היום עוסקת בסוגיה שצריך להעמיק בה מאוד מאוד. המולך. המולך הוא עבודה זרה שהאזהרה עליה נאמרה כבר בפרשת אחרי מות, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך, אני השם. ועכשיו בפרשה מתואר העונש של המעביר בנו או ביתו ונותן מזרעו למולך. עוד רגע נראה את הפרשה, אבל הקושי הגדול בפרשה ובעיסוק הזה הוא בדבר אחד. תורתנו הקדושה היא נצחית. נדמה לי שאין כפרשת קדושים שבכל פרט בה אנחנו מרגישים כמה אנחנו מבינים על מה מדובר. לא צריך להסביר לאף אחד מאיתנו מה זה עריות ומה זה יצר של עריות, ולא צריך להסביר לאף אחד מאיתנו כמה צריך להיזהר שלא לשקר, ולא לסנור, ולא לקום, ולא ליטור, ולכבד אב ואם, הכל דברים שכל כך מובן היצר שלא לקיים, כך שכל כך מובן למה צריך להתקדש בהם, ולקיים את האמור היום בפרשה, והתקדישתם והייתם קדושים. אבל אם התורה הנצחית היא, תסבירו לי את היצר הרע של למסור בן למולך. אני לא מבין את היצר. ואם אינני מבין את היצר, קשה לי להבין מה התורה רוצה ללמד אותי כאן והיום. נדמה לי שעיון בפרשה הזו יוכל לשפוך לנו אור אדיר, תמיד. והיום כ"ז בניסן, יום הזיכרון לשואה, פי כמה וכמה. מהו הסיפור הזה של העברת בנו או ביתו באש, נתינה מזרעו למולך? ובכן, הסיפור הוא כך. המולך הזה שאסרה התורה, היו עושים אותו לשם עבודה זרה. רבים מהעובדים אגב לא היו עושים אותו לשם פולחן לאלילים, זה מעניין מאוד, אלא כחוק שנחקק על ידי המקום או מנהג היושבים, וגם מי שעושה את זה בתור חוק ולא הפר את החוק, חייב סקילה בדיוק כמו מי שעשה את זה, מפני שדעתו היא לעבודה זרה. זו הלכה ראשונה מעניינת מאוד. כך הייתה העבודה הזו נעשית. מי שיש לו כמה בנים או בנות, מגיע אליו הכומר של המולך ואומר, נו בכל זאת, הרי תיתן אחד מהם למולך. האבא, או מרצונו, או ככפוי, מוסר למולך. שתי מדורות של אש, ביניהם מעבר צר על גבי שורה צרה של לבנים, או שהייתה שם שוחה כזאת, וממלאים אותה אש להבות. ואז האב מקבל את הבן. נתינה ומסירה, כך מסביר רשי. הוא מוסר אותו, האב נותן, סליחה, את הבן לכומר, והכומר מוסר אותו חזרה לאבא, והאבא מעביר אותו, קשה להגיד, פנימה לתוך המדורות. מוזיקה אדירה של כלי זמר, טופים, כך מתארת את הכל הגמרא בסנהדרין, מרעישים בקולות אדירים, כנראה במוזיקה קלאסית מדהימה אגב, נאספים המון אנשים, מריעים בקול גדול, והבן או הבת שלך עוברים באש, צובחים מפני הלהבות, אבל לא שומעים את הצווחות כי הם מעורבים במוזיקה. הגשר מתמוטט, נופלים פנימה, אם הוא מת מיד, טוב, אם לא, עוד קצת. ואם לא, מהקביעות. אם לא, יצא לו טוב בלוטו, נשאר חי. מה הרעיון? וכדי להבין את השאלה מה הרעיון המטורף הזה, צריך להבין מה התורה אומרת באנישה שלו. כי אם מדובר באמת ברעיון מטורף, מרוחק, שאף אדם שפוי לא יגיע אליו, לא היה צריך שתאמר התורה את הדברים הבאים. איש איש מכל בני ישראל ומן הגר הגר בישראל. כלומר, זה נאסר לא רק על בני ישראל, אלא גם על הגרים התושבים היושבים בארץ. אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, ופעם יחידה, עם הארץ ירגמו באבן. כלומר, זה נעשה בבידין, אומרים חזל, אבל עם הארץ ירגמו, עם הארץ כולם צריכים לרגום אותם באבן. ואם לא, אני אתן את פניי באיש ההוא והכרעתי אותו, כי כל מה שהוא עשה היה, תקשיבו טוב, למען תמה את מקדשי ולחלל את שם קודשי. אני לא מבין עוד פעם את היצר, אני מבין למה אני מגיע לתאווה, כי בא לי. אבל כאן מה שבא לאנשי המולך הוא לתמה את מקדשי. זאת אומרת, אי אפשר להסתפק בלהגיד, יש להם אינטרסים כלכליים. לא, לא, יש להם עניין לתמה את מקדשי. אגב, רשי אומר, איזה מקדש? אין מקדש פה. רשי אומר דבר מדהים, לתמה את מקדשי, את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי. כל כך חשוב להבין את עניין המולך, כי זה האנטיתזה למערכת הקידושין ביני לביניכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, זאת אומרת, זה לא רק דבר שיכול להתרחש והוא כל כך יכול להיות מובן ומקובל, ואני לא מבין אותו בכלל, אלא גם מאוד ייתכן שהעלם יעלימו, רשי אומר, העלם פעם אחת יעלימו בדברים אחרים, מוסיף, העלם סנהדרין אחת, ואחרי זה גם המחוקק הבא, ואחרי זה בתי המשפט יאשרו את זה, ואחרי זה כל המערכת תאשר את זה, ויבשות שלמות יאשרו את זה, העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך, לבלתי עמית אותו, יעברו על זה חופשי, ושמתי אני את פניי באיש ההוא, ופעם יחידה שאני מכיר דבר כזה בתורה, ובמשפחתו. איך שואל רבי שמעון בר יוחאי, וכי משפחתו מה חטאה? והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. ואני מסיים את התהיות בדבר אחד מדהים שצריך לתת אליו דעת. למה זה פותח את פרשת האריות? בפרשה שלנו זה פותח את פרשת האריות, ובפרשת אחרי מות ששם מוזהרים בני ישראל מהאריות של משפחה של ערווה, זה חותם את פרשת האריות של המשפחה. איך זה קשור? הרי זה לכאורה רק עבודה זרה. הרבה שאלות, ועל כולם מרחפת התהייה האחת, מה זה הטירוף הזה? איך זה יכול להיות? נדמה לי מוריי ורבותיי, ואני אומר את הדברים על רקע כפזיין בניסן, שהמילה מולך מקפלת בתוכה את כל הסוד לכל השאלות. מולך זה לא מלך, זה מאותו שורש. אם מלך מתאר אישיות, הרי שמולך מתאר שם מופשט, כמו גודל, קודש. המולך הוא הדבר שמולך במציאות. אתה עצמך לא מאמין שאי פעם תוכל להגיע לשם. יש בך א' ב' של אנושיות. ראיתם אדם שלא חומל על בנו? חזל אומרים שהמקום שהיו מקריבים למולך היו קוראים לו גי בן הינום. כי במקום הזה היו המאיים של האבות והאימהות הומים, הומים, והמוזיקה המרעישה הייתה משתיקה את זה. אז איך אדם בכל זאת מגיע לזה שהוא מוסר את בנו? היום בכ"ז ניסן מותר לנו לשאול כבר את היבשת המתורבתת ההיא שם באירופה את השאלה הזאת? איך יכול להיות שיצאו אנשים נשואים, הורים, אבות, לרצוח תינוקות? איך יכול להיות שרצחו אנשים את משפחותיהם כי הם לא שיתפו פעולה עם המולך הרייך יימח שמו וזכרו? איך יכול להיות שהעלם העלימו עם הארץ את פניהם? איך יכול להיות שאף אחד לא האמין שאפשר להגיע לזה? איך יכול להיות? מה, כולנו מטומטמים? איך יכול להיות שאישות ומשפחות ונשים וילדים הפכו למרמס מין על ידי חולי התרבות ההם מגרמניה, תוך כדי שמיעת מוזיקה מרעישה כדי לא לשמוע את התינוקות? איך יכול להיות? התשובה היא אחת. האדם הוא כזה שהוא משלם מחיר למה שמולך. והמולך רוצה דבר אחד, למלוך. ויש לו רק דבר אחד שמפריע לו למלוך, שיש בעולם מלך שקוראים לו הקדוש ברוך הוא. ומגמתו של המולך היא לטמא את מקדשי, כי הוא יודע שמה שמגלה בעולם את המלך זה הקידושין שלו עם כנסת ישראל. ולכן עם ישראל פתאום מוצא את עצמו במלחמה לא בכלל, כי המולך רוצה להילחם במלך מלכי המלכים, והוא יודע מה הדרך להילחם בו. הוא שם טריז ומגלה שכנסת ישראל היא לא דבר נצחי, וקדושה היא לא דבר נצחי. ואם ייקבע שזה הגורל ויבשות שלמות ילכו אחרי זה, גם אתה תלך אחרי זה. ואז התרגיל שהוא עושה לך זה הדבר הבא: בוא ואגלה לך כמה אתה יכול להיות מושחת. את היצר הבסיסי של רחמי אבל בן אני יכול למגר בך. וכשמזכירים את המילה משפחתו בסוף, זה מוזכר כדי להגיד דבר אחד. נהגנו לומר שהם התנהגו כחיות טרף. זה לא הוגן. זה לא הוגן כלפי שום חיה. כי המילה משפחה היא מילה משותפת גם לחיות. את כל המשפחות שנכנסו לתיבה אצל נוח אנחנו זוכרים. המשפחה יכולה להוות הבסיס שלא יאפשר למולך למלוך. מקום שבו מקללים את אבי ואת אמו, מאפשר למולך לשרוף את העולם. המשפחה עצמה מפסיקה להיות חברת הביטוח בעולם שכל עניינו הוא להביא את האדם אל האכזריות שהוא לא ידע שקיימת בו. ואם העלם יעלימו, ונתתי פניי באיש ההוא. תפקידו של המולך לטמא את מקדשי, את כנסת ישראל המקודשת. ותפקידם של ישראל, לשמוע כל הזמן את הקדוש ברוך הוא אומר, הרי את מקודשת לי, לעולם ולעולמי עולמים.